שנדבר על משה רבינו קודם כל. אחרי זה אני רוצה שנתחיל עם איזה סיפור של רבי נחמן, שקוראים לו סיפור על 13, על שבעת הקבצנים. אם שמעתם פעם, זה הסיפור, יש לו הרי סיפורי מעשיות, זה הסיפור האחרון. בכלל, הסיפור האחרון שהוא סיפר, לפני שהוא נפטר, וזה סיפור, כל פעם קצת נטפל בו, אבל לפני כן, קצת על משה רבינו, זה בליקוטי מוהר"ן, מי שרוצה להסתכל בתורה ד' באות ז', תורה ד' באות ז'. יש חמת מלך מלאכי מוות, תורה ד', תחפש עוד זין, זה פירוש, זה פירוש חמת מלך מלאכי מוות. מה הכוונה? פסוק במשלי, חמת מלך מלאכי מוות, כחמתו של הקדוש ברוך הוא, בשביל המלכות שישפיל על ידי עוונותיו. רבנו פה הסביר שאדם שעושה עוונות, אז הוא מוריד את השכינה, משפיל את השכינה, ואז צריך להעלות אותה. איך מעלים אותה? איש חכם יחפרנה. שמה זה החכם הזה? זה בחינת תלמיד חכם, בחינת משה, הוא יחפר לו. תלמיד חכם, איש חכם יחפרנה. אדם שרוצה כפרת עוונות, אדם שרוצה סליחה, צריך ללכת לחכם. אדם שיש לו צרות, גם הגמרא אומרת, אדם שיש לו צרות, מה יעשה? ילך לחכם. נכון, דיברנו על זה, כן, שילך לחכם, שיבקש עליו רחמים. תלמיד חכם, אבל שימו לב, מי זה תלמיד חכם? משה. למה? אתם יודעים, הרבה פעמים כתוב בגמרא, אתה מוצא הרבה פעמים בגמרא, אתה מוצא איזה שני תנאים מתווכחים, שני המוראים מתווכחים, פתאום מה אומר לו? משה, שפיל כאמרת. לא קוראים לו משה. אבל משה זה שם כללי. מה?
טוב אמרת, לא?
כן, שפיל כאמרת. אבל אתה רואה מי מדבר, נגיד אביי ורבא מדברים, לא יודע מי, פתאום אומר לו, משה, שפיל כאמרת. מה משה? לא קוראים לו משה. אלא מפה ראיה שכל תלמיד חכם יש בו את משה רבינו. יש פה בחינה של משה. אתם יודעים, דבר מאוד מאוד מעניין. פרשת השבוע, מהי פרשת השבוע?
תרומות תצווה.
תרומה קראנו בשבת, שבוע תצווה. מה מיוחד בפרשת תצווה?
שמו של משה.
שמו של משה לא מופיע. ודבר מאוד מאוד מעניין, שתמיד זין באדר יוצא בפרשת תצווה. דווקא בפרשה שהשם של משה לא מופיע. ולמה השם של משה לא מופיע? תכף נלמד פה, שהרי כשמשה רבנו התפלל על חטא העגל, מה הוא אמר? ועם עין מחנינה. אז השם מחק אותו מפרשת תצא. הראתה לי הרבנית שלי בדרך מאמר נפלא של הרבי מלובביץ', שאומר, שואל, דווקא בפרשה שהוא לא נמצא זה יום הסתלקותו? לכאורה, הרי צדיק, אתה יודע, צדיק בזמן הסתלקותו, כתוב בזוהר שהכוח שלו גדול פי כמה וכמה. ואיזה זכות יש להיות בזמן שצדיק נפטר, להיות לידו. אז מה? זה הפוך. לכאורה אתה אומר, תשמע, הוא לא מופיע פה, אז הוא הסתלק. עוד דבר, הרבי אומר, אומר, לא, אם תשים לב, תקרא בפרשת תצווה, הוא הכי מוזכר שם. לא בשם שלו.
ואתה.
ואתה תצווה. ועשית בגדי קודש לארון אחיך. ואתה תדבר אל כל חכמליהם. ואתה, 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 כל הפרשה סביב משה רבנו, רק מה אין? יש השם שלו. אומר הרבי הקדוש, על פי יסוד בקבלה, שמה זה שם? שם זה צמצום. יש בחינה שהיא מעל השם, שהיא הרבה יותר גבוהה, שהיא העצמות של הבן אדם.
למה שם זה צמצום?
שמה יש לך שם, אתה יודע? שאחרים יקראו לך. בשביל שידעו מי אתה. כשאתה אומר ברוך הוא, וברוך שמו. מה יותר גבוה? ברוך הוא. ברוך הוא זה משהו נסתר. ברוך שמו זה משהו שיותר נגלה. אתם יודעים, השכינה הקדושה היא נקראת שמו של הקדוש ברוך
הוא. אני לא צריך
להבין מה הוא משנה. אני אסביר. כשאתה אומר שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד, אז אתה אומר ברוך שם. כבוד מלכותו לעולם הלית. זו אותה בחינה שלו שירדה לכאן. שהצטמצמה כאן. זאת אומרת, יש את עצמות הדבר, שזה דבר שהוא מעל השם אחד. ויש דבר שהוא שם, שזה הגבלה. כתוב בזוהר שהקדוש ברוך הוא, בהתחלה, איך אני קורא לשם נתברך בעצם עוד לפני שהוא ברא את העולם? אין סוף. אין לו שם. אומר הזוהר, כדנחית להמלכה על בריין, כשירד למלוך על הבריות, התקריית הוויה. אז הוא קיבל את השם יוד כבב כ. זאת אומרת שמה? ששם זה צמצום. אז מסביר הרבי הקדוש, שמשה רבנו, בפרשה הזאת, כיוון שהוא הסתלק, הוא הכי גבוה.
הוא בלי שם.
הוא מעל השם אפילו. בכלל אין לו שם. אתה מתעסק עכשיו בעצמותו של משה רבנו. משהו עוד מעל השם שלו. הוא אומר, מה ראייה? ראייה נפלאה ביותר. הנה, היום היה ברית. היום נתנו את השם, נכון?
נכון.
מהרגע של... מהרגע הזה אנחנו לומדים להצלחת התינוק, דניאל בן אלינור, וגם לרפואת אלינור בת...
מרים.
את מרים, יהיה לרפואה שלמה, יולדת.
תודה רבה.
בעזרת השם. עכשיו, זאת אומרת, כשהוא נולד, נכון כשהוא נולד, הוא הכי גבוה, הוא הבחינה הכי גבוה, הוא הרגע בא מהשמיים. הוא בלי שם. רק אחרי 8 ימים, אתה נותן לו שם. מי קיבל שם הכי מאוחר מכולם?
משה רבנו,
לא. עזב את אברהם וזה, אברהם אבל הוא לא קיבל את השם שלו בברית, הוא פעל לפני כן, אבל משה רבנו, נכון? מתי נתנה לו את השם? אחרי 3 חודשים שאמא שלו הצפינה אותו, נכון? איזה שמה אותו ביום,
כמין המים
השיטיו, נכון? זאת אומרת שמשה רבנו היה לו בחינה גבוהה גבוהה מאוד עד שקיבל את השם
שלו. מתי מעלו אותו, משה רבנו?
נולד מעול.
מעול?
משה רבנו נולד מעול. זה אחד הפירושים לתת לו אותו כי טוב. איך שהוא נולד, כבר היה מעול. אז זה הסיבה שבעצם זה הפוך. אנחנו תמיד חשבנו, נכון? חשבנו ש... בגלל שהוא לא מוזכר בפרשת מצווה, אז זה כאילו איזה מין גריעותה כזה, משהו גרוע בשבילו, אז לכן הוא נפטר גם בשבת. הפוך! זה השבוע שהמעלה שלו הכי גבוהה מכל שאר השבוע. אז בואו נמשיך על משה רבנו כמה מילים. בחינת תלמיד חכם, בחינת משה, הוא יחפר לו. רבנו פה כותב גם בתורה הזאת, מי שפעם למד בתורה הזאת, הוא כותב דבר מהפכני מאוד, שאם יש לך עוונות, לך תתוודה לפני תלמיד חכם. הרבה צעקו על רבנו על הדיבור הזה, אמרו לו, מה זה פה נצרות? מה זה פה וידוי לפני כומר? אצלהם יש את המנהג. אבל ידוע ש... אתה התלמידים של רב נחמן היו מתוודים בפניו. יש בזה עניין, אנחנו לא נכנסים לזה עכשיו. כמו שכתוב, כתוב, נכון, מיאל כמוך, עושה עבוד ועובר על פשע, שך, לשארית נחלת. הגמרא אמרה, מה זה עובר על פשע? לשארית? ואת הגמרא, למי שמשים עצמו כשיריים? מי שזכה מבחינה של ענבה, שמחזיק את עצמו כשיריים, מחזיק את עצמו כשום דבר, זה הבן אדם שיכול להעביר על פשע. זה הבן אדם שיכול לעזור לך, ובוא אני אגיד לך יותר פשוט. אתה רוצה לעזור לעצמך? אתה רוצה שימחלו לך על האבונות שלך? תשים את עצמך כשיריים. ומה הכוונה תשים את עצמך כשיריים? כתוב בגמרא אומרת, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. לפעמים אנשים חושבים, צומות, תעניות, תיקונים. הגמרא אמרה, אתה רוצה שימחלו לך? תהיה בן אדם שמעביר על מידותיו. תהיה בן אדם ותרן. תהיה בן אדם סלחן. תהיה בן אדם ש... יודע, אנחנו רואים משהו, וישר המידות שלנו נותנות לו כותרת, או לפי מה שדיברנו קודם, נותנות לו שם. עכשיו, לדוגמה, אשתך כועסת, זורקת איזה מילה, אצלך בראש מה זה? בנה, מה זה? כעסנית, איך מדברת? מה קרה לה? מיד תעביר את זה. תרחם עליה. תדון אותה לכף זכות. תעביר. אל תעמוד על המידות. היום קראנו במוסר של חוק לישראל, שאלו את, שכחתי את השם שלו, אחד הרבנים הגדולים, אחד התנאים או המוראים, במה הערכת הימים? בזכות מה הערכת הימים? אמר, בזכות שלא עמדתי על מידותיי. לא נתקעתי. איך אומרים בעולם? תזרום. היום קראתי לתלמיד שלי, יש לי איזה תלמיד אחד קצת ברדקי. הוא לא יכול לשבת ללמוד. אז לפעמים אני קורא לו לקרוא איתי קטע קטע, אני קורא חוק לישראל, קראתי לו, עמוד יושב, קראתי רק את המוסר, ככה. שתי שורות. אז היה בדיוק את הקטע הזה של... אמרתי לו, צריך לזרום. אמר לי, כן, הרב, אתה יודע, צריך לדפדף. דפדף, דפדף אותה עניין. תעביר. ככה אומרים בעולם, לא? דפדף. אז אומר פה רבל, נשים לב. נמצא, כשבא לפני תלמיד חכם, הוא מציג כל צירופיו לפני התלמיד חכם, והתלמיד חכם הוא בחינת משה, שמשים עצמו כשיריים. כמו שכתוב, האיש משה ענב מאוד. זוכרים, דיברנו על זה. משה רבנו, שעלה לשמיים, אז הקדוש ברוך הוא הראה לו את הוידאו של כל הדורות. ואז הוא ראה את
רבי עקיבא.
ומה הוא אמר? מה, יש לך כזה בן אדם? אתה נותן את התורה על ידי? מה ענה לו השם?
שתוק.
שתוק?
ככה.
כך עלה במחשבה. מה הכוונה? אתם יודעים, מחשבה זה חוכמה. עוד מעט נדבר קצת על החוכמה בסיפור, אם נגיע אליו בקצב הזה. ויש מעל המחשבה. יש 10 ספירות, פעם דיברתי איתכם על זה, נכון? מה הספירה הכי גבוהה? קטר. אחרי זה יש חוכמה, מינה, דעת, חבד. אבל מעל החבד יש קטר. הענבה היא בקטר. זה נקרא סוד העין. עין, ביטול. לא ידע כלום. מה עושים בפורים? עד לא ידע. שם על ידי יין, פעם אחת בשנה התירו לנו, שתו יין עד שתזרקו לגמרי את השכל, כי לזרוק את השכל בלי יין קשה לכם. תפוסים הרבה בשכל שלה. אז הקדוש ברוך הוא אמר לרבי עקיבא, למשה רבנו, רבי עקיבא הוא אומנם חכם עצום, אבל אתה עוד בקטר, אתה מעל. כך עלה במחשבה, עלה מעל המחשבה. ואני רוצה לתת את התורה דווקא למישהו ענב.
ודאי
שרבי עקיבא גם היה ענב, בוודאי, הרי הגמרא מספרת שהיה יום אחד בצורת והתפללו על הגשמים. עלה רבי אליעזר הגדול, שהיה הרב של רבי עקיבא, רבי אליעזר בן הורקנוס, שהוא היה גאון עולם. אני יכול לבחר לתאר מי זה היה רבי אליעזר בן הורקנוס. אפשר עכשיו לספר עד הבוקר סיפורים עליו. והוא עלה להתפלל, הוא קרא כלום. עלה רבי עקיבא, אמר משיב ברוח ומוריד הגשם, נהיה גשם. כל העם הרימו גבה. מה זה גדול מזה? יצתה בת קול מהשמיים ואמרה, לא שזה גדול מזה, אלא שזה מעביר על מידותיו וזה אינו מעביר על מידותיו. כמובן שגם רבי אליעזר היה מעביר על מידותיו. מוסבר שרבי עקיבא בגלל העבר שלו, שהוא היה בן גרים ורק בגיל 40 הוא התחיל, אז היה לו מאוד מאוד קשה, ובכל זאת הוא היה מעביר על מידותיו. אבל משה רבנו היה לו את הבחינה הזאת יותר מכולם. והתורה, אדם שמוצא לזכות לתורה צריך ענבה, שנאמר וממדבר מתנה. מי שעושה את עצמו כמדבר נותנים לו את התורה במתנה. פה חטפו אותו. לכן כתוב, תראו כמו שכתוב, והאיש משה ענב מאוד, ועל ידי זה נקרא איש חכם, כמו שכתוב, והחוכמה מאין תימצא. אמרתי לכם, העין הזה זה סוד הענבה, זה סוד הקטן. ובשביל זה, עכשיו תראו איזה פירוש מדהים ומרגש. כשהתפלל משה על חטא העגל, אמר, אם תיסח את הטעם, אם אתה סולח לעצר, ועם עין, מחנינה. מכירים את החידוש? תסתכלו פה, ועם עין, מחנינה. תקרא מהסוף, אתה רואה? מי ענה בסוף? אני נחמן. יצא אני נחמן?
מה זה היוד האחרון? יוד באלף האחרונים? יש אומרים.
עזוב, לא צריך, עד שתגיע לשם. אני נחמן. יש גם אומרים שרמוז פה יש בהמשך גם אומה, אתה רואה? כן. ואם ענון פה, יש פה גם אומן בפנים. בקיצור, יש פה איזה רמז מעניין, מתוק, הרבה סלבים אוהבים להגיד את זה.
איפה אומן, איפה ענון?
תחפש, תמצא. כי זה מין הנמנה, שלא יבוא לאיזה אדם גדלות כששומע שמספרים שבחו. לא יכול להיות שאדם שמספרים עליו שבחים לא ירגיש קצת עני. אין כזה דבר. הוא אומר, וכל שכן שמלך גדול משבח ומפאר את האדם, אזי בוודאי מן הנמנע שלא יבוא לו איזה גדלות. נכון? עכשיו עכשיו איזה מלך גדול בא מדבר עליך אומר זה פש, איזה בן אדם עכשיו ש כל הטוב עכשיו להסביר
שיום.
אבל צריך לזה ביטול כל הרגשותיו וחומריותיו, אזי יכול האדם לשמוע שבחו ולא יבוא לו שום גלות. רק אם בן אדם זוכה ממש לבטל לגמרי את עצמו, הוא יכול להגיע למצב שהוא שומע את השבח שלו ולא מגיע לו. כמו משה רבה שראה שכתוב בתורה ידבר השם אל משה, ויאמר השם אל משה, כל התורה בישראל קוראים בכל יום בתורה שבחו של משה, והוא בעצמו מספר להם שבחה, ולא היה למשה שום התפארות וגדלות מזה. כמו שכתוב, האיש משה ענף מאוד. אז אם הגענו למסקנה שמשה רבנו כזה ענף, אז בוודאי על ידי הנבטנותו היה כוח ביד משה לחפר עוון העגל. לכן כמו שלמדנו, נכון, ואיש חכם יחפר אלה. וזה שטען משה ועם עין, אם אתה לא סולח להם, אם לא תסתח את אתם, מה אתה מראה פה? וזה אתה מראה שאין לי כל כך עניבות, אין לי ענבה מספיק שאוכל לחפור להם עוון העגל. שרבנו אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, שאתה סולח להם, ואם אתה לא סולח להם, סימן שאני לא מספיק ענב, כי אנחנו למדנו לפני רגע איש חכם לחפרנה.
לכן מחנינה?
יפה, לכן בקשתי מחנינה, כדי שלא יקשל בגדלות, שאני רואה ושומע בכל עת סיפור שמי ושבחי בתורה, כי מי יוכל לעמוד בזה? שישמע סיפור שבחו ולא יתגלה. אם לא ענב גדול, ואם אני ענב, צריך לך שתיסח את אתם. כמו שכתוב, עובר על פשע, איש רית. עד כאן. זאת אומרת שמה? שהיום זה פטירת משה רבנו. ובפטירת משה רבנו אנחנו יכולים לזכות לקבל איזה שמן טיפה של הדבר של משה רבנו. ועומדים הקדמה למה שתכף נתחיל, אתם יכולים לסגור את הליקוצי מאמן, עכשיו אנחנו נקרא קצת סיפורי מעשיות. ההקדמה והקשר הוא שענווה, ענווה אמיתית מביאה שמחה. כי רוב הבעיה שבן אדם לא שמח זה בגלל שהוא תופס מעצמו משהו, מחזיק מעצמו איזושהי ישות, מה שנקרא יש. אתם יודעים, השם ברא יש מעין. עוד פעם, עין זה סוד הכתר, זה סוד הביטוי. יש זה כבר חוכמה, זה כבר השכל. צריך כל הזמן לדעת לזרוק את השכל. יש מעשה, מעשה נפלא ביותר. בואו נתחיל אותו קצת. כל פעם קצת. המעשה הזה קוראים לו שבע בטלרס.
איך שאתה אומר?
שבעה בטלרס. בטלרס מה זה? קבצנים.
שבעה קבצנים. זה מעשיות?
כן. זה הסיפור האחרון בסיפורי מעשיות. איך הוא מתחיל הסיפור?
צריך לשים את זה בטלפון?
לא בעלי.
איך הוא שחל זה פה, באתר של העניין?
לא, הוא שואל, הוא רוצה לראות את הסיפור. מה הכותרת של הסיפור, אתם יודעים?
זה גם ביותר.
לא, אבל יש לו כותרת. אספר לכם, רבנו מתחיל את הסיפור ככה, אספר לכם איך היו שמחים. אני רוצה לספר לכם איך היו שמחים. יש מקום אחר שמובא שהוא התחיל את זה, הוא לא אמר איך היו שמחים, אלא איך היו שמחים מתוך מראה שחורה.
מתוך מראה שחורה?
איך אפשר להיות שמח מתוך מראה שחורה. אתם זוכרים שבוע שעבר אתה לא היית. שבוע שעבר גם אתה לא היית. דיברנו על השמחה. שרבנו כותב בתורה כף ג' בתניאנה, הוא כותב ססון ושמחה ישיגו ונסו יגון בהנחה. הוא אומר משל למה הדבר דומה? למעגל של רוקדים. עכשיו אתה הולך לחתונה, יש מעגל של רוקדים ויש כמה מדוקאים יושבים בצד רק אוכלים ולא בא להם, לא מסוגלים לרקוד, ואז מה עושים? בא מישהו מהמעגל של רוקדים, תופס אחד, מרים אותו, בואו מכניס אותו למעגל, ולאט לאט, סיבוב שתיים, הוא נכנס לעניין. רבנו כותב שככה כשאדם יש לו איזושהי עצבות, יש לו איזושהי דאגה, אז מה הוא עושה? שותה איזה שתי כוסיות הרק, שוכח את הדאגות ושמח. אבל הוא אומר, יש מעלה יתרה, מה לעשות? לקחת את היגון וההנחה, ולהכניס אותם לתוך השמחה. איך? וזה אותו רעיון שמה שאמרנו, ססון ושמחה ישיגו, הם רודפים אחרי היגון והנחה, ומכניסים אותם פנימה. וזה אותו עניין של אספר לכם איך היו שמחים מתוך מראה שחורה. אל תתעלם מהמראה השחורה. אל תחשוב שאיזה חלק לא שייך לזה. גם זה נכניס אותו לתוך השמחה. איך? ברגע שאתה מכניס אותו לתוך השמחה, אז אתה מבין שגם הוא חלק מהעניין. גם הצרות, גם הדאגות, הכל לטובה. הרי יש תמונה כללית. תכף אבו נקרא מגילת אסתר, תכף פורי. מגילת אסתר, השם של השם לא מופיע. נכון? כמו שהשם של משה רבנו לא מופיע בפרשה, והסברנו שהוא הכי גדול בפרשה. גם במגילת אסתר, השם של הקדוש ברוך הוא לא מופיע, אבל הוא הכי גדול שם. אתה רואה את כל בדיוק שם, המלך, את כל הרקימה, המלך, איך בדיוק, איך הוא בורא נפואה, למכה, איך הכל מתוכנן, איך הקדוש ברוך הוא בדיוק סדר את הכל. ככה, לכאורה, מה זה לכאורה מגילת אסתר? צירוף מקרים אחד גדול. אבל באמת, אתה רואה שזו השגחה מדהימה. אמר לי מישהו היום דבר חמוד, אמר לי צירוף מקרים, זה המכשיר של הקדוש ברוך הוא להישאר אנונימי. כאילו, משתמש בצירוף מקרים כדי שישאר ככה, נסתר. אז הוא מספר סיפור, איך היו שמחים. פעם אחת היה מלך, והמלך הזה היה לו בן יחיד. ורצה המלך למסור המלוכה לבנו בחייו. המלך החליט שהוא לא רוצה לחכות עד שהוא נפטר, אלא כבר שהוא בחיים, הוא מוסר את המלוכה לבן שלו. ועשה משתה גדול. עשה מזה שמחה גדולה. גם פה אתה רואה מה?
שמחה.
שמחה, אבל לכאורה זה עצוב.
מרגיש המלך כאילו.
מה?
מרגיש מסודת פרידה כזאת.
כן, המלך עכשיו מאבד את המלוכה בחיים שלו. צריך להעביר את המלוכה הלאה. הוא יורד מהמלכות. הוא עושה מזה שמחה עצובה. והוא אומר משתה גדול שקוראים לזה בל. בעל ביידיש כנראה, לא יודע. ובוודאי בכל פעם שהמלך עושה בעל, הוא שמחה גדולה מאוד. ובפרט עכשיו, שמסר המלוכה לבנו בחייו, בוודאי היה שמחה גדולה מאוד. משתה ענק. והיו שם כל שרי המלוכה, דוכסים, שרים, והיו שמחים מאוד על המשתה. גם המדינה היו נהנים מזה, שמוסר המלוכה לבנו בחייו, כי הוא כבוד גדול למלך. והיה שם שמחה גדולה מאוד, והיו שם כל מיני שמחה, תזמורות וקומדיות ולצנים והכל, כל מיני שמחה, הכל היה שם. וכשנעשו שמחים מאוד, בשיא של השמחה, עמד המלך ואומר לבן שלו, היות שאני חוזה בכוכבים ואני רואה שאתה עתיד לרד מן המלוכה, מה אני מצווה אותך? וכן תראה שלא יהיה לך עצבות כשאתה יורד מן המלוכה, רק תהיה בשמחה. וכשתהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה. גם כשיהיה לך עצבות, אף על פי כן, אני אהיה בשמחה. למה? אני אהיה בשמחה על שאין אתה מלך, כי אינך ראוי למלוכה, מאחר שאינך יכול להחזיק עצמך בשמחה כשאתה יורד מן המלוכה. אבל כשתהיה בשמחה, אזי תהיה בשמחה יתרה מאוד. עד כאן הקטע הראשון. מה בעצם הולך?
בעצם אמרו שהוא ילד מהמלכות.
כן, הוא מודיע לו. הוא מודיע לו במפורש.
אחרי תקופה הוא ילד מהמלכות.
הוא אומר לו, תשמע, אני רואה שאתה עתיד לרד מהמלוכה. ומה זה בעצם אומר לו? מה זה בעצם אומר? שמה? המלך, כמובן שזה משל למלכו של עולם, ובן המלך זה כל אחד ביתה.
שרבנו,
אנחנו, אני, אתה, כל אחד הוא בן של המלך. המלך הרי נתן לנו מלוכה, דרך התורה. אתה יודע, כתוב על התורה, בי מלכים ימלוך. אדם שלומד תורה, הוא זוכה ממש
לכתר תורה.
כן, הוא זוכה למלוכה ממש. הוא בן של מלך. המלך נתן לו את הדבר הכי 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 גנוז, הכי... תן לך את התורה. רק מה? הוא אומר לך, תשמע, אני רואה רק דבר אחד. אני נותן לך רק מבחן אחד בחיים האלה. המבחן הוא שכשתרד מהמלוכה, מה זה תרד מהמלוכה? זה הרגעים האלה שאתה מרגיש שאתה לא שולט במצב. הרגעים האלה שלא מסתדר לך החיים כמו שתכננת, או כמו שהיית רוצה, או כמו שנראה לך שצריך. כל הציווי הוא אחד, שהיה בשמחה. רק זה יוכיח לי שאתה ראוי להיות מלך. אני אגיד לכם דבר יותר, זה בעצם היכולת של בן אדם לצחוק על עצמו. מכיר את זה? יש אנשים שלא מסוגלים לצחוק לצחוק על עצמם. לא מסוגלים להישאר שמחים בטעויות של עצמם. שקורה להם דבר הכי קטן של ירידה מהמלכות, כבר, איך קרה לי? איך נהיה לי?
זאת אומרת לדחוק על עצמך שמתי שקרה לך למשהו לא טוב?
לא הצלחתי, אז מה?
אז מה, כאילו לדחוק על
זה? לא הצלחתי, כן, חייך, מה? שער בשמחה. למה בן אדם הוא... אתה יודע, רוב הזמן, אנחנו תפוסים בשכל, איך שנראה לנו. תמיד איך שנראה לנו שהחיים וזה הכוונה, אתה מבין, להכניס את המראה שחורה ואת היגון בהנחה את הכל תוך השיח בשמחה גם כשאתה בא לך וואי איזה עלמת לי שיח חיים איך נפלתי איך הפסדתי כסף איך איזה אישה דפוקה, איזה ילדים דפוקים, איזה חיים דפוקים. צחק על זה. תמיד, שגם אז היא ירידה מהמלוכה. שכל השכל שאתה... לא מסתדר. אני לא הולך. אומר לך פה משפט חזק, משפט קשה מאוד לשמוע. אומר לך המלך תשמע, אם אתה תהיה בשמחה, אז אני גם בשמחה. אני בתור אבא שלך, שהעברתי לך את המלוכה. מה אני רוצה? רוצה לראות אותך שמח. בכלל, אבא שרואה את הילד שלו שמח. הוא שמח אותו. אבל הוא אומר לו, את המשפט היותר קשה, שיהיה לך עצבות, אף על פי כן אני אהיה בשמחה. למה? על זה שאתה לא מלך, כי אתה לא ראוי למלוכה כרגע, לפחות. פה תמיד היה לי קשה, אולי אתם תעזרו לי. מה פירוש? שהוא אומר לו, אני אשאר בשמחה, כי אתה לא ראוי להיות מלך. מה זה משמח כל כך את האבא? זה שהוא לא ראוי להיות מלך.
אז אמור להציב אותו, למה הוא שמח?
כן.
למה? הבן שלו לא מצליח.
הבן שלו לא מצליח.
אמור להיות...
הבן שלו לא מצליח להישאר בשמחה. אמר לו, אני אהיה בשמחה. וזה שאתה לא... מאחר שאינך יכול להחזיק עצמך בשמחה כשאתה יורד מן המלוכה. האמת היא, אתם יודעים, אצל הקדוש ברוך הוא תמיד יש שמחה. כתוב עוז וחדווה במקומו. אתה שאלת איך מכניסים את העצבות לתוך השמחה? מכניסים את הקדוש ברוך הוא לתוך העצבות. ברגע שאתה מכניס את השם יתברך לתוך הדאגות והעצבויות והכל, אז זה נהיה שמחה. אין עצבות עם הקדוש ברוך הוא. העצבות זה בלי השם. טוב, זה הנקודה למחשבה.
רגע.
כן.
השאלה על המלך ברורה. באמת, איך אנחנו מבארים את זה שהאבא שמח כשהבן שלו... איך... ויש כאן ליסוד שהאבא צריך להיות שמח גם כשהוא רואה שהבן שלו כביכול לא מצליח.
כאילו, במה הוא שמח האבא, מה שכתוב פה בעצם?
כן.
בזה שהבן ירד מהמלוכה. נכון? איך אני מבין? לא.
אז איך הוא שמח? למה הוא שמח? הוא אמור להיות אכפת לו, להיות עצוב.
עצוב הוא לא יהיה אף פעם, כי הוא יודע... כי הוא הציווי שלו זה, והציווי שלו הוא קיים אותו. שגם כשיורדים מהמלוכה, שרים שמחים.
לא, אני מדבר על האבא שאמר את
האבא. אבא, אבא, אבא. אבא הרי שאמר את הדיבור הזה, ממילא הוא קיים אותו. הרי גם אתה רואה שהמלך פה עושה משתה לכבוד זה שהוא יורד מהמלוכה. נכון? הוא יורד מהמלוכה, הוא מתאר אותה לבן שלו. הוא עושה משתה. זאת אומרת שהוא שמח. הוא
מעביר את זה לבן שלו, פה זה
זהו,
נתחל.
אבל הוא מקיים את הציווי שגם כשיורדים מהמלוכה שרים שמחים. אז גם כשהבן שלו יורד מהמלוכה, הוא נשאר שמח.
למה הוא עושה סעודה? כי יש לו נחת עכשיו שהבן שלו לוקח את המלוכה, כי הוא מעביר את זה הלאה, הוא יודע שמישהו ממשיך אחריו. אבל פה זה כאילו הוא נכחד המלוכה ממך, אז הוא כבר פתאום יכול לא להיות שמח. אם הוא היה בחיים אולי היה עושה עכשיו סעודה שהבן שלו ירד מהמלוכה. לא?
בורא עולם היה שמח גם כשהוא ידע שמשה עתיד לא להיכנס לארץ ישראל וגם כשהוא ידע שמשה עתיד...
בורא עולם נשאר שמח בכל מצב.
נראה על הממשל כאילו על הסיפור.
וגם אולי העניין של הרדת מהמנוחה זה הפטירה שלה. סוג של...
שבן אדם נפטר?
כן. שכל אחד יורד מהחיים עצמם עם סוג של מלוכה.
אז מה, אחרי שנפטר צריך להישאר בשמחה?
כן, וזה העניין ש...
אולי?
שבפטירה הרב אמר שהאור של הצדיק הוא אפילו חזק יותר.
יפה. יפה. טוב, בואו נמשיך עוד טיפה את הסיפור. אז מה קרה שם בהמשך הסיפור? קיבל הבן מלך את המלוכה, באמת הבן מלך קיבל את המלוכה ביד רמה ועשה לו שרי מלוכה ודוכסים ושרים וחיים, וזה הבן מלך היה חכם והיה אוהב חוכמה מאוד, והיו אצלו חכמים גדולים, וכל מי שהיה בא אצלו עם איזה דבר חוכמה, היה אצלו בחשיבות גדול מאוד. והיה נותן להם כבוד ועשירות בשביל החוכמה, לכל אחד כפי רצונו. וכל מי שהיה בא אליו עם איזה דבר חוכמה, היה שואל אותו עכשיו, מה אתה רוצה בתמורה? מי שהיה רוצה ממון, אתה נותן לו ממון. מי שהיה רוצה כבוד, ונותן לו כבוד. הכל בשביל חוכמה. ומחמד שהיה חשוב אצלו החוכמה כל כך, מה נהיה? היו כולם לוקחים עצמם אל החוכמה ועסקו כל המדינה בחוכמות, כי זה היה רוצה ממון כדי שיקבל ממון על ידי זה, וזה היה רוצה חשיבות וכבוד. כל אחד מה שהיה רוצה היה יודע שהיה משיג את זה בזכות חוכמה. מחמת, תקשיבו טוב, הוא מחמת שכולם עסקו רק בחוכמות, על כן שכחו שם באותה מדינה תכסיסי מלחמה. כיוון שהם התעסקו בחוכמות, מה הם שכחו? תכסיסי מלחמה, או כמו שאמר, איך השם תזכיר?
רפאל.
רפאל. כמו שאמר הצדיק רפאל, שכחו את השמחה. כי באמת השמחה היא נמצאת בכתר. היא נמצאת בענווה. וברגע שבן אדם הוא תפוס בחוכמה, הוא תפוס בשכל, אז הוא שוכח את התכסיסי מלחמה נגד יצר הרע. שהתכסיס מלחמה הכי גדול נגד יצר הרע זה שער בשמחה גם כשאתה נופל. ואת זה הזהיר אותו אבא שלו. ואת זה הזהיר אותו אבא שלו. ואת זה מזהיר אותנו בורא עולם. כי היום, היום זה בדיוק המצב. כולם מחפשים חוכמה. כולם רוצים חוכמה, שכל. ושוכחים תכסיסי מלחמה נגד המלך. עמלק ומה עושה? יקרר אשר קרחה בדרך. היה כאשר ירים משה ידיו בגבד ישראל, להרים את הידיים זה לזרוק את השכל, להרים את הכוחי ועוצם ידי, לתת אותו לשם. ואז גבר ישראל, כשהוא מניח את הידיים, גבר עמלק. כי שוכחים תכסיסי מלחמה. ואז, כי כולם כבר עושים עוסקים בחוכמות, עד שהיו כל בני המדינה חכמים גדולים, עד שהקטן שבאותה המדינה, הכי קטן שם, היה במדינה אחרת חכם גדול מכולם. והחכמים שבאותה המדינה היו חכמים גדולים. ומחמת החוכמות, מה קרה? נתפקרו החכמים של אותה מדינה. התפקרו לגמרי. ומשכו גם את הבן מלך לדעתם, ונתפקר גם כן הבן מלך. ושאר בני המדינה לא נתפקרו, אלה שלא היו כך חכמים. מחמת שהיה עמקות ודקות גדול באותה החוכמה של החכמים, על כן, לא יכלו שאר בני המדינה לכנוס באותה חוכמה ולא הזיק להם, אבל החכמים והבן מלך נתפקרו. והבן מלך הזה, מחמת שהיה בו טוב, כי נולד עם טוב, והיו לו מידות טובות וישרות, היה נזכר לפעמים איכן הוא בעולם ומה הוא עושה. זה רגעים נדירים אם אדם זוכה אחרי שכבר נפל לתוך החוכמות של העולם הזה, פתאום לשאול את עצמו איפה אני בעולם? מה אני עושה בכלל? זה צריך... כל אחד מאיתנו צריך שיהיה לו את הרגעים האלה של שוב דעת, הסתכלות קצת חיצונית על החיים שלו. רגע, רגע, מה אני עושה פה בכלל? אני עושה מה שצריך? אני... אתם יודעים, אחד ההסברים הנפלאים על מה זה המלך אמר לו, היות ואני חוזה בכוכבים. אנחנו מבינים שזה כאילו ראיית העתיד, אבל הכוונה היא יותר פשטות. חוזה בכוכבים זה אדם שמסתכל למעלה, מסתכל לשמיים. מסתכלת היום על השמיים, בדקת רגע איך רבנו כותב בליקוטי מוהר"ן בלונדלב נדמה, שאדם צריך כל הזמן לזכור בעולם הבא. אדם צריך לזכור שיש עולם הבא, איך שהוא פותח את העיניים בבוקר. לא להתבלבל מכל התמונות שאתה רואה, מכל החוכמות שאתה רואה. אתם יודעים, חוכמה זה אותיות כוח מה. זה מה שאתה רואה. אבל צריך לדעת להרים את המבט לשמיים, להרים את המבט לכוכבים, ולהבין שיש משהו מעל כל מה שאני מבין, ולנסות לקשר את עצמי לבורא, לנסות לקשר את עצמי לשכל של כל דבר, להתקרב להשם יתברך על ידי אותו דבר. ומה קורה כשאדם הולך אחר חוכמות? מתפקר. אתם יודעים, רבנו קרמה שהוא רואה את הדורות הבאים, והוא רואה שבסוף עתיד להתפשט כזאת אפיקורסות בעולם, שאפילו רבנים ינזל להם אפיקורסות מהשרבולים, נכון? אתה רואה את זה היום, אפילו רבנים, אפילו דתיים, אפילו חרדים, אפילו זה, הכל חוכמות. כל תוירה, פלפולים, אבל לב ואהבה. אהבת הבריות, להגיע למצב כזה של משה רבנו שמוסר את הנפש על עם ישראל. הרי משה רבנו גם כשעם ישראל עשו את הדברים הכי מזעזעים, מה אומר לקדוש ברוך הוא? למה? מה אתה רוצה מהם? מה עשו?
שהיה מרגל.
כן,
אתה אמרת להם, אתה אמרת להם, זה ישאלו איש מבין, איש יאב, איש נכדם, גרל בית הכלי כסף וזה, אם לא היה להם כסף כסף, לא היו עושים את ההגל.
הם לא אשמים בקיצור. שמעו עוד כמה פסוקים של למה הריאות על העם הזה. מה אתה עושה להם רע? מה הם עשו לך? לכן כשראו את משה רבינו, שראתה אותו מה, ותראה אותו כטוב, כולו היה טוב. משה רבנו זכה לבחינה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, מה כתוב עליו? לא הביט אבן ביעקב. לא, השם יתברך, אוכל לנו, רואה רק את הטוב בנו, אם לא אוי ואבוי לנו. בהפטרה של השבוע כתוב שהשם אומר ליחזקאל, לך ואמור להם בצורת הבית, ויקלמו מעוונותיהם. רש"י שם אומר, למה הם התביישו? הם יראו איך למרות כל החטאים שלהם, אני ממשיך, הוא עושה להם בית מקדש.
אבל אני לא הבנתי, אני קראתי היום את הפסוקים האלה, לא הבנתי, מה יקלמו לעומת המידות של הבית שנותן שם מידות? מה הקשר בין המידות? יש פה איזה קשר שלא צריך עדיין להבין אותו.
אבל תראה את הרש"י הראשון שם אומר בפשטות, אתה יודע מה היה הבושה שלהם? שהם יראו שלמרות כל ההבנות שהם עשו, הוא ממשיך ואומר להם צורת הבית ובונה להם בית מקדש והכל. זה, אתה יודע, יש שתי דרכים לבייש בן אדם. יש דרך אחת להגיד לו, מה עשית? לבייש לך, זה מעשים מכוערים. יש דרך שנייה להראות לו יופי, שהיום הדרך השנייה עובדת יותר טוב. איך אומרת אשתי? אם היו מראים היום לאנשים בעולם את היופי של התורה, את היופי של הדת, הם היו מתביישים. רק בהבנות הרבים אין לנו מי שיראה את היופי.
אני יודע שאי אפשר לצלם בשבת.
עכשיו, זה הבן מלך הזה, אמנם הוא הלך אחרי החוכמות, והלך אחרי השכל, והלך אחרי האפיקורסות, מתפקן לגמרי כבר, שכח את הקדוש ברוך הוא. אבל אז מה כתוב? והבן מלך, מחמת שהיה בו טוב, כי נולד עם טוב. אין מה לעשות. כל יהודי, כל נשמה יהודית, איפה שלא ילך, יש בו מפנים טוב. והיו לו מידות טובות וישרות. היה נזכר לפעמים הכנו בעולם ומה הוא עושה. כל אחד מאיתנו יש לו את הרגעים האלה של הפנים בעולם. מה אני עושה? והיה גונח ומתענח. אחרי שדיברנו על ההנחה הזאת.
כן.
דיברנו על ההנחה. לפחות זה... איך נפלתי ככה?
גם ככה...
איך הגעתי למצב הזה?
כיבורו לא משומע את הענפות שלנו גם.
עדיין.
הרב אומר פה משהו שאני מכיר, צריך למחשור על משהו.
כן, על החסרונות. על החסרונות שלנו בעבודת השם. על הריחוק שלנו.
אנחנו רוצים שיהיה לנו יותר טוב.
ולכוון להשלים את החסרונות האלה. כשדיברנו על זה, אתם זוכרים שהשלמת החסרונות זה גם על ידי הצדיק, על ידי משה רבנו, על ידי התורה שהצדיק דבוק בה. אדם נאנח. זה מה שקרה לו. ואז היה גונח ומתענח על זה שנפל למבוכות כאלו ונדעה כל כך. והיה מתענח מאוד. אבל, זה מה שנקרא הרהורי תשובה. יציאה קצת מהמסגרת של השכל החוצה. אתם יודעים, רבנו מה אמר על התבודדות? התבודדות היא מעלה עליונה מן הכל. פשט הדברים זה הדבר הכי גבוה. עוד הסבר, מעלה שמעלה אותך מעל הכל. זאת אומרת, כשאתה הולך עכשיו לדבר עם השם, בשנייה שאתה מדבר איתו על הדברים, אז אתה עולה מעליהם. אתה מסתכל עליהם קצת בפרספקטיבה אחרת. אתה יכול לשאול את עצמך איפה אני בעולם בעצם. האדם יראה, כשהוא מדבר עם השם על דברים, פתאום הוא מקבל הסתכלות אחרת על הדברים. אבל תכף כשהיה מתחיל להשתמש עם השכל, חזר ונתחזק אצלו החוכמות של האפיקורס. וכן היה כמה פעמים, היה נזכר, היה גונח ומתנח, ותכף כשהתחיל להשתמש עם השכל, חזק ונתחזק אצלו האפיקורס. עד כאן זה ההקדמה של הסיפור. עכשיו רבנו שמתחיל תכף את הסיפור, זה בכלל משהו אחר לגמרי. איך מתחיל הקטע הבא? הוא מספר שהיה איזה בריחה באיזה מדינה, וברחו באיזה יער. זה הולך כיוון אחר. לפני שנלך לכיוון שלה. ואז מתחיל הסיפור עם השני ילדים שנעבדו ביער והם פגשו שבעה קבצנים. עכשיו מתחיל כל המעשה של הקבצנים. אבל לפני כן, מה ההקדמה הזאת? כל ההקדמה הזאת שקראנו, אני רוצה ללמוד איתכם קטע, אפילו הייתי קורא לו קצת מזעזע. אני אוהב לכבד את ברסלב עם חב"ד. אז עכשיו אנחנו נקרא קטע שכתב את זה האדמור האמצעי, ככה קוראים לזה. יש להם, אני לא יודע בדיוק את הסדר של האדמורים, אבל האדמור האמצעי אומר דבר זה, מה שדיברנו, ששמחה צריכה לבוא מתוך מראה שחורה. הוא רוצה להסביר שדווקא מתוך לב נשבר אפשר לבוא לשמחה ולהבנה אמיתית בתורה, דווקא מתוך ירידה מהמלוכה, דווקא מתוך פצות, דווקא מתוך נהגות ומקומות נמוכים. הוא כותב ככה, הוא אומר, שמע את זה מהרב המגיד, שלא יוכל אדם לבוא לקבלת אמיתת רזין דאורייתא והשגת עמוקות האמיתית באור האינסוף. לא יוכל אדם להגיע להבנה של סודות התורה והשגה אמיתית ועמוקה בקדוש ברוך הוא עד שיוקבע בנפשו ממש, עד שהוא יזכה ממש שזה ייכנס בו האור הזה של הקדוש ברוך הוא. בלתי, תקשיב טוב, זה מפחיד, בלתי אם יש בו אמרה שחורה הטבעית והעצמית שמושרשת בו מנעוריו דווקא. ודווקא מבחינת היולי שבה הכללית, כאילו החומר הבסיסי, אם הוא לעומק האמיתית דווקא שלוש נקודות, עד שמואס ממש בחייו בתמידית בכל שעה ושעה. פחד אימי. אז ישכון בו ממקור כל החיים, מקור עד יכול, המקור של הכל, להחיות רוח נדכאים, כאילו שהוא מגיע
נמוך שבו את זה,
להכי נמוך, למראה שחורה שדי אין לו חשק לכלום. אז פתאום שם ישכון בו אור קדוש ברוך הוא, ואז נהפך ההנחה שלו והמראה שחורה הטבעית הנ"ל לשמחה ועונג רק מצד האלוקות ששורה על נפשו ממש. אבל בלתי זה, ובפרט להיפוך, מי שטבעו ממראה הלבנה בעוללות טבעיות, מי שאתה רואה בטבע שלו מה הוא? חינגות, כל ימיו חפלות. אגם שהוא כלי מוכן לקבל כל רז, לא יתקיימו בנפשו ויהיה בחושך הילוכו כל הימים, להטעות את עצמו בתכלית כי אין השם איתו בשום אופי. עד כאן ציטוט. במילים שלנו, אל תיבהל מהמרה שחורה. אל תיבהל, להפך. מי שמכיר את עצמו, יודע שפעמים יש נפילות, פעמים יש דיכאונות, פעמים יש ייאוש. מתוך זה, לב נשבר, הקדוש ברוך הוא פתאום יאיר לו אור גדול מאוד. לעומת זאת שמי שמסתובב בחיים שלו, ככה על הכיפה, על בסדר, אז ידע שהוא בשקר. הרב שלי, הרב השלום, פעם אמר, כל ההערות למיניהם שאדם מרגיש בעבודת השם, אתה יודע, מרגיש, אורות, אחי, זה שקרים הכל. סתם, דמיונות. האמת היא, האמת היא לב נשבר, האמת היא נפילות.
זה מה שנקרא נשאלה מידי שמור.
כן, כן, לא דבר לי מזה. ולהתעניח על זה, ולפקוט על זה, שאני רחוק מהשם. או, הוא כותב פה, רק מי שמרוסק מבפנים, יכול לחוש את הסוד באמת. רק הלב השבור הוא המצע, המצע לנגיעה העמוקה. הוא אומר, זה תורה שבאה ממלנכוליה, מייאוש, מחוויה מאוד חזקה של האין. הרבה פעמים אדם עובר דרך המקומות האלה שהוא מרגיש אין אלוקים. אשתי סיפרה לי שהיום הלכה לנחם את
המשפחה
שתקוע, כן, של הילדה שהמקום דמה הורי. מה יש להגיד? השם ישמור אותה, הצליחה לנחם אותה. היא אמרה באיזשהו שלב לאמא, אני יודעת שזה לא מנחם. האמא אמרה לה, דווקא כן, דווקא את מנחמת אותי. אמרה לה, היא נקשה אותי, אמרה לה, שהמשיח יבוא תכף. מה כתוב? מכיר את זה, מכירים את השיר? בשעה שמלך המשיח בא. המדרש אומר, או תנא דבליה אומר, בשעה שמלך המשיח בא, עומד על גג בית המקדש, ואומר, ענבים ענבים, הגיע הזמן גאולתכם. ואם אין אתם מאמינים, ראו באורי שזורח. ואמרה לה, אורי זה הבת שלך. אמרה לה, כשיבוא מלך המשיח, אורי, כשיבוא מלך המשיח, יגידו, בואי אורי, בואי, את הראשונה. תסתכלו עליה. תראו את האור שלה, של הילדה הזו. כמה הוא זורח, כמה הוא מרגש. אבל אני, אבל כשאני רואה את הסיפור המזל הזה, אז אתה שואל את עצמך שאלות, לא? הילדה תאורה. הילדה שרק טוב עשתה בחיים שלה. הילדה שהלכה להתבודד. כן, יצא ליער להתבודד. ככה קורה לה.
איך הוא הגיע פתאום ליער? מה משהו פה פתאום ליער?
כן, הכלב הזה הלך שם בדרך ליד חצת היער. ודאי. היא תאורה וקדושה היא עכשיו, מי יודע איפה היא בכלל. היא יכולה להגיע בכלל. אבל כשאנחנו מסתכלים פה בעולם, אתה אומר מה? הקדוש ברוך הוא עושה דברים כאלה. איפה הקדוש ברוך הוא? הוא היה בשואה. איפה הקדוש ברוך הוא בכל הזוועות האלה?
היי,
אתה רב
נגלים שאתה קצת
כאלה פתוקסים?
המחשבות האלה הם קצת כאלה פתוקסים.
בדיוק. זה סוג של עין. אבל הוא אומר לך, תשמע, רק מי שמרגיש את העין הזה, נזכה גם לאור של הקדוש ברוך הוא שיבוא משם. אל תיבהל. אל תיבהל מהשאלות. אל תיבהל מרגעי החושך. דווקא שם. דווקא בלב נשבר הזה. אומר שעוד כמה שורות, השמחה היא רק מצד האלוקות ששורה על נפשו, איך הוא אמר? למכור כל החיים, ולא מהחיים עצמם. מה הכוונה? אתם יודעים, חכם זה גימטרי החיים. החיים, אתה לפעמים מנסה לקבל שמחה מהחיים, כמו שאומרים בעולם, לעשות חיים. שקר.
טעם החיים.
טעם החיים. יאללה, בוא נלך לעשות חיים. זה שקר. דווקא במקומות של אין שכי. במקומות של הירידה מהמלכות. המקומות שאתה מרגיש לא מבין כלום. המקומות של עד אלו ידע. של השיקור. של השכרות. שם פתאום, אתם מבינים, יש בקבלה מושג, בכתר, בכתר העליון שדיברנו עליו, היום שתי בחינות שם, יש ארי חנפין, שזה ערך הפיים, זה סבלנות, גם שהוא ענב, יש לו סבלנות, יש לו בחינה יותר גבוהה מעל ארי חנפין, קוראים לה, זה נקרא בקבלה, רישא דלייט ידע. זה ההנהגה שהיא עוד מעל החיים, מעל השכל. המקום שאתה לא מבין בכלל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. שיכול להבין מה שעשה לכלב הזה, שיכול לתפוס את זה בשכל בכלל. שתוק. רבי עקיבא, סורקים במסרקות ברזל, זאת תורה וזה שכרה, שתוק. יש עולם של שתיקה. כשאתה זוכה לעלות לעולם של השתיקה, שם פתאום מתגלה אור השם. אתה סיפרת לי שעשית שתיקה? הרב, שמעתם עליו, הרב פנגר, הוא מפורסם. הרב יצחק פנגר. אם שמעתם את זה, יש לו סיפור
אישי.
איך הוא חזר בתשובה? איך הוא התחיל? הוא היה באיזה מקום בהודו. הוא היה מאסטר שם בכל השטויות שלהם. כל הרייקי הזה, איך קוראים לזה? סליחה שאני אומר
שטויות.
סליחה שאני אומר שטויות. הוא גם מתעסק קצת במדיטציות, אתה יודע. אבל בקדושה, לא בא. אז הוא סיפר שהוא שתק אני זוכר כמה שבועות שתיקה מוחלטת, ופתאום הוא התחיל להגיד אחרי המון זמן של שתיקה את ההפטרה של הבר מצווה שלו או משהו כזה, את הפרשה של הבר מצווה שלו. הוא התחיל להגיד את זה. האור של הקדוש ברוך הוא פתאום דרך התורה העיר לו. כשאדם מנקה את הדיבור, מנקה את המחשבות של העולם הזה, פתאום נותן איזה מצע לאור של השם להיכנס. ש... אומר ש... בזה נסיים. נקרא עוד קטע קטן פה של הרב שגר. זה חוברת, קוראים לה חתונה של העבודים. זה פירוש של ה... כתב את זה הרב יאיר דרייפוס, הוא תלמיד של הרב שגר. פירוש על כל המעשה הזה. זאת אומרת, יש צד כזה בחיים שלי שבעיניי הוא צד משיחי. זה בעיניי מה שאני הולך לתאר לכם עכשיו בעיניו, זה תורת משיח. מה הכוונה? אומר, במה זה מתבטא? שאני קם בבוקר ואומר כן, נותן אמון לבני אדם. לא ממקום נאיבי ושטחי. כמו כולנו, גם אני נפגש עם הקרעים, עם הבעיות העמוקות של התקופה, של העולם, אבל זה לא יוצר אצלי מלנכוליה, אלא דווקא אמירת כן. האופטימיות הזאת היא מקור הכנות, מקור הרצון להביע חמימות וטוב, לפנות לזולת, לברך, להרעיף, להגיע איתו לייחוד, חיבור, דרך הדיבור. זו נקודה גבוהה מאוד שמונחת באנושיות עצמה, באנשים שיוצרים סביבם אווירה של פנייה, של אמפתיה. זו אופטימיות של הרוח האנושית כשפוגשים בה. אפשר למצוא גם באובדן ובריק את השמחה היתרה. יש אנשים כאלה בעולם, יש שמחה, יש רוח משיחית. במילים שלנו, קצת יותר קלות. יש בנו, ויש בעולם, מה? יש משה. משה משיח, אתם יודעים, כתוב על משה, משה זה משיח. למה אנחנו מדברים היום על משיח? אני כתוב, נכון, בברכות ליהודה, מה כתוב? עד כי יבוא,
שילו.
שילו, שילו גימטריה, משה. המשיח, שנקרא שילו. משה, אומרים גם משה, זה מה שהיה הוא שיהיה. משה רבן הוא המשיח, הוא הגואל, הוא היה הגואל והוא יהיה הגואל. יש גם היום בעולם רוח של משיח שנושבת בכל אחד מאיתנו. ומה זה הרוח הזאת? זה אופטימיות. זה ראייה של הכל בסדר. אפילו שאתה רואה קרעים, איך הוא אמר, אפילו שאתה רואה זרועות, אתה עדיין רוצה להמשיך להשפיע טוב. אדם יש לו אישה, צריך להשפיע עליה טוב כל הזמן. אדם יש לו ילדים, אדם יש לו חברים, אדם יש לו כל מה שהוא רואה.
רגע.
כל מה שאדם רואה בחיים האלה, ובמיוחד אנשים שהוא פוגש, כל הזמן צריך לרצות להרעיף עליהם טוב, להשפיע טוב, לראות את הטוב, לראות נקודות טובות כל הזמן. זה הבחינה של משה רבנו, להגיע למצב של משה רבנו שכבר גם בחטא העגל אומר מה עשו. זה רחוק קצת, אבל יש לנו בפנים משה רבנו, יש לנו בפנים משיח, יש לנו יכולת לעורר את זה. רק מה? צריך להתפלל על זה, צריך ללמוד על זה, צריך לנסות להתחבר לזה בכל כוחנו. בעזרת השם. ברוך אדוני לעולם.